שלום עליכם. אז יושב, הגענו לתורים, דעו רבותיי. זה מתחיל. שאני חיפשתי בדברים אלו הרבה. יש? הדיון פה היה על אסטרולוגיה, ששאלו את הרמב״ם. הוא אמר שההתעסקות בפסקאות הקודמות, הוא אמר שההתעסקות בזה, זאת שאיבדה את חלינו ואת מלכותינו. שהתעסקו בהבלים וסמכו עליהם ולא התעסקו בדברים וכל מה שצריך כדי לחזק ולהגן על המדינה, לא התעסקו במידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות. אז נמשיך בדבריו. דעו רבותיי, שאני חיפשתי בדברים אלו, הרבה, ותחילת מה שלמדתי היא חוכמה שקוראים אותה גזירת הכוכבים. כלומר, שידע ממנה האדם מה שעתיד להיות בעולם או במדינה זו, ומה שירה לאיש זה כל ימיו. וגם קראתי בעיני עבודה זרה כולה, כי מדומה לי שלא נשאר חיבור בעולם בעניין זה בלשון ערבי, שהעתיקו אותה משאר לשונות עד שקראתי אותו, והבנתי עניינה וירדתי לסוף דעתו. אין פה הרבה מעיד על עצמו, שאולי הספר בערבית, שהוא לא קרה. נכון שפה מדבר על התחום הזה, אבל אתה יכול ללמוד כל וכל, אנשים אפילו על דברים שהם בסופו של דבר מוחזקים בעיניו כבדותות. הוא עיין בהם כדי להבין מה חשבו, מה היה בראש של האנשים. אז כל שכן כשהיו ספרים בפיזיקה, מתמטיקה, מטאפיזיקה, כן? קרא אותם. זה היה ספר בעולם שהוא לא קרה. אחרי שבזמנו שמעתי שככה אומרים משפט כזה על הרב, שלא היה ספר בעברית שהוא לא קרה, עוד שידע גם עוד בשפות לפחות, טוב, יידיש גם מן הסתם, אולי גם רוסית, אבל משפט כזה, שלא היה ספר שהגיע אליו בשפה שיכול לקרוא שהוא לא קרה. כדי להשתמש בזה כמובן. ומאותם הדברים נתברר לי טעם כל המצוות שיעלה הלב אדם שאינם דברים שיש להם טעם אלא גזירת הכתוב. וכבר יש לי חיבור גדול בעניין זה בלשון ערבי, בראיות ברורות על כל מצווה ומצווה. כלומר, הרמב״ם יש הרבה מצוות שנראים כחוק, כדבר שאינו מובן. ואתה מבין שהתורה באה לטפל בעבודה זרה, באה לתאר אותה, באה לתקן. וככל שאתה מבין מה היו האמונות המקולקלות, אתה מבין מול מה התורה דיברה. לכם דוגמה ש... לא בכלל בטוח שהרמב"ם אומר את זה, אבל שיש את זה באותו... הרי גם היום יש... מזדמנים לפנינו כל מיני דברים נבקרים. חקירות לפעמים מוצאים כל מיני... ידיעות מהעולמות הקדמונים. כתוב בתורה, פרשת בראשית, ויברא אלוהים את התאנים הגדולים. אחד מהפרשי הפשט בדורנו, זה אומר, שלמה מתייחסים דווקא לתאנים. זה אומר שרואים בהרבה, לא זוכר עכשיו, תרבויות של זה, שהתאנים היו אצלם אלים. זה חיה כזאת, לא יודע אם זה כוונה, יכול להיות מה שקוראים לוויתן. לא תנין כזה, מחמת גדר, אלא משהו מאוד, אולי בעל חיים הכי גדול, הכי מרשים. אז אנשים הריצו, כן, כמו שאנשים התפעלו מכל כוחות הטבע, מסופר, שמש, ירח, האש, שמיים, וזה, אז תנינים הגדולים. אז כאילו התורה אומרת, אז יש ברוך הוא ברא את זה. כאילו, אם מדבר, כמו שאומרים, מקולות מים רבים, אדירים בים, ממשברי ים, אדיר המרום השם. זה נכון על הכל, אבל המים רבים הם תופעה שמרשימה, תופעה שאדם מתפעל ממנה. בהקשר אלילי, אולי גם לא בהקשר אלילי. הדברים שאדם מתפעל, אומרים לך, תשמע, תזכור שזה מהשם. גם זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומרים לנו. רק שלא ירעיש לנו לפחות. סליחה. אז הרמב״ם מעין דברים כאלה. הוא מצא כל מיני דברים שנאמרו, אולי נגיד היה עולם אלילי שאדם תפס אצלו המון מקום, והתעסקו עם אדם, עד שפוך דם עליהם, זו תורה מרחיקה מהדם וכן, דברים כאלה. רק להגיד שיש בתורה הרבה רבדים, וזה לא סותר שיש אולי גם רובד פשוט של התייחסות לכל מיני דעות משובשות שמסתובבות בעולם, וגם יש בזה גבוה מעל גבוה, יש בזה פנים ופנים לפנים. לתורה יש גם משמעות לא רק להווה ולא רק לעתיד, אלא גם לכל משהו בדרך, כמו שמרן הרב אומר. אז ככה אומר הרמב"ם, מתברר לי מתוך זה טעם כל המצוות שחושבים שאין בהם טעם. וכבר יש לי חיבור גדול בעניין הזה בלשון ערבי. איזה חיבור? לא, בלשון ערבי. משנה תורה כתב בעברית. ספר המצוות, אני עכשיו באמת לא בטוח. יכול להיות שהוא גם, מה? יכול להיות שהוא גם בעברית, לא? ספר המצוות. מה?
בערבית.
מה זה?
בערבית.
ספר המצוות בערבית? אני חושב שכאן על מורה נבוכים. זה החיבור בלשון ערבי שהוא מתכוון אליו. ששם הוא הסביר את כל המצוות שנראה שאין להם טעם. כן. בראיית ברורות על כל מצווה ומצווה. ולא לכך הוצרכנו אותה, ואני חוזר לעניין ששאלתם. אז דעו רבותיי, שכל אותם הדברים כולם של גזרת הכוכבים, שאין אומרים יירה כך ולא יירה כך, ומולדו של זה ימשוך לו שיהיה לו כך וירה לו כך ולא יירה כך, כל אותם הדברים אינם דברי חוכמה כלל, וטיפשות הן, וראיות ברורות שאין בהם דופי, יש לי לבטל כל עיקרי אותם הדברים. ומעולם לא נתעסק בעניין זה, ולא חיבר בו אחד מחכמי אבן, שהם חכמים ודאי, לא חיברו באותם בחיבורים כלל, אלא הכסדים והקלדים והמצרים והכנענים עשו אותה הטעות שקראו אותה חוכמה, וזו הייתה דעתם אמונתם באותם הימים. אבל חכמי יוון, הפילוסופים שחיברו בחוכמות ומתעסקו בכל מיני מדע, מעטלים ושוחקים ומליבים באלו ארבע אומות שאמרתי לכם, ועורכים ראיות ברורות לבטל כל דבריהם שורש וענף. וגם חכמי פרס הכירו והאמינו שכל אותם החוכמות שעשו הקלדים והמצרים והכסדים והכנענים שקר וחזר. ואל תדמו שאותם הדברים אין שם ראיה להם, לפיכך לא נאמין בהם. אלא ראיות ברורות ונכונות אין בהם דופי, יש לבטל כל אותם הדברים. ולא ידבק באותם הדברים אלא פתי שאמין לכל דבר, או מי שירצה לרמות אחרים. אז פה הרמב"ם עושה הבחנה בין ראינו מדע מזויף למדע אמיתי, בין מה שמתחזה למדע לבין משהו באמת מדע. מזכיר כבר למעלה שאדם יש לו מחשבה שכל מה שכתוב בספר ובעריכות עם הסברים ופירוטים נראה לו אמיתי, ואין הדבר כן. מה? איפה איזה משפט אתה מצטט? יותר בכל? כן. למה זה עבודה זרה? בגלל שטוענים שיש כוח למישהו, כוח לא לקדוש ברוך הוא, אלא כאילו לאחד מגרמי השמיים. הוא יש לו השפעה. לכן, שזה מה שהוא התכוון, שזה עבודה זרה. עכשיו נראה פה. דברים אלוהים, עיקר עבודה זרה, כן. שחושבים שלכוכב יש כוח עצמאי. עכשיו נכון שהאסטרולוגים טענו שזה לא שהכוכב רוצה. זה ככה. זה כמו חוקי הטבע, כן. זה שכדור הארץ מושך, זה לא בגלל שיש לו איזה... אתה מייחס לו כוח. זה לא עבודה זרה להגיד את זה. למה? כי זה טבע שחקוק בו. אבל האסטרולוגיה זה לא בדיוק טבע. נכון, אגב, מי שמסביר את זה, כי יש את זה הרי בחכמי ישראל, גם בגמרא קצת, אז הם מסבירים את זה באופן כזה. זאת אומרת, באמת הכוכבים כלום. הם רק מפה, הם רק סימן, הם לא סיבה. אבל אני חושב שהבעיה עם האסטרולוגיה, זה קצת מה שהוא אומר. למה זה כסדים, קלדים, נסתתי להרחיב, מה ההבדל בין כסדים, קלדים, מצרים, כנענים לבין היוונים? יש פה כבוד ליוונים. כבוד למדע. אומר אצל הכסדים וזה, אמרו סברות. ואגב, כנראה הם היו אנשים לא טיפשים, ישבו וכתבו. אמרו כל מיני דברים שנראה. כמו שאדם הולך להודו, הוא עושה שם כל מיני, לא יודע, לא צריך ללכת, אבל מי שהולך, אז פוגשים שם כל מיני דברים חכמים כאלה, כל מיני תובנות, כל מיני דברים שיש בהם חוכמת חיים. אני אומר, אולי הרמב״ם לא אומר, כמו שאני אומר, אבל מן הסתם גם אצלהם היה איזושהי תבונה, איזושהי אינטואיציה, איזשהו זו. אבל הם לא היו מדע. הם לא ניסו לברר את הדברים, לבקר את הדברים, כי אולי הדבר הכי בסיסי של מדע זה שיש גם ביקורת. אתה בודק האם הדבר הזה הוא נכון או לא נכון. אתה מאמת אותו. אומרים, אחד הביטויים, שמה זה טענה מדעית, זה דבר שניתן להפרחה. אם אדם אומר דבר שהוא לא ניתן להפרחה, זה לא מדעי, כן? אדם אומר, נגיד שהתרופה הזאת מרפאת. ואז אנשים שותים, זה לא זה. אז הוא אומר, למה? כי לאנשים בגיל הזה שעכשיו לא, זה לא מדעי. אז מישהו אחר שותה גם כן לא זה. הוא אומר, טוב, כי הם עכשיו היו זה. מי שרץ לפני כן זה לא עוזר לו. אחר כך מי שלא, אפילו הצבע של האור משפיע, הוא לא היה מרוכז מספיק, הוא לא היה מרוכז מספיק כשהוא שתה את זה, אז לכן זה לא. בקיצור, אף פעם לא יהיה סתירה. תמיד נמצא הסבר, וזה לא טענה מדעית. אם תוכיח לי, נגיד, אומר שזה לא מתאים לאנשים כאלה, מתאים אצל הג'ינג'ים התרופה לא עובר, לא עובר אצל השחורי ראש כן. אז תעשה בדיקה, תיקח מאלה קבוצה, מאלה קבוצה, תן להם בדיוק אותו דבר באותם תנאים. אם זה עבד, טוב. לא עבד, אז לא אמרת שום דבר רציני. באמת, זה מדע. היוונים במובן הזה, אומרים שגם היוונים זה לא מדע כמו של היום, אבל הם יחסית היו הרבה יותר קרובים לזה. הם אמרו, יש כללים של היגיון, יש כללים של הוכחות, איך אתה בונה הוכחה, איך אתה מנסח טיעון, זה היה להם תורות היגיון כאלה, ואם זה לא עובד בצורה כזאת, אז זה לא טענה. זה שזה נראה, מסתבר, מאוד זה, בסדר. לא יודע אם, איך הם התייחסו לזה, אבל טענה מבוססת, אתה צריך להגיד שיש הכרח לומר אותה. אין הכרח לומר אותה, לא אומרים. אמרנו פה, כמו שאמר פה בסוף דבריו, לא רק שאין הכרח, אלא יש הוכחות הפוכות. לא יודע. אני קצת קשה להוכיח הפוך, אבל מדע בכל אופן לא דורש להוכיח הפוך. הפוך. אתה צריך להוכיח, נכון שאי אפשר להוכיח באופן מוחלט, אבל לפחות אתה צריך לעמוד במבחן. כן? לא יכול להוכיח שעד סוף הדורות מה שאני אומר זה יעבוד. כי באמת אולי היו כל מיני נסיבות שישנו. אבל אני צריך לעמוד במבחן. אם זה לא עמוד במבחן, לא אמרת כלום. אז זה מדע. וזה גם היגיון. וכל האחרים הם לא הגיעו לשם. זה יכול להיות דברים של טעם, דברים של מחשבה, דברים של איזושהי תבונה אנושית, אפשר לכתוב מהם ספר פתגמים, להוציא ספר עם מכתמים, להדביק תמונה יפה של הנוף, להביא כמה משפטים כאלה יפים, ואחר כך למכור אלבומים כאלה. זה לא מדע. זה יכול לעזור לאנשים, זה יכול להחכים את האנשים אפילו באיזה מובן. והרם אומר, תכבד את החוכמה. הוא מדבר פה על החוכמה האנושית כמובן, לא על חוכמת ישראל, לא על התורה. כמו שהזכיר שיש שלוש מקורות לידע. יש את החושים, יש את השכל, ויש את המסורת. מסורת זה עוד קומה, אבל יש גם את השכל. ופה הייתי מנסח, זה לא חדש, אבל כשמדברים על הרמב״ם נפגשים עם זה, שכאילו הוויכוח של הרמב״ם, הייתי אומר, עם חכמי ישראל אחרים שנקטו בדרכים של חינוך אחרות בוודאי, מי האויב? מי האויב הגדול שצריך להילחם בו? יש שני דעות קוסביות, כמו שרב נחמן אומר, שתי סוגים של שלילה. יש כפירה ויש עבודה זרה. מה האויב היותר גדול? עבודה זרה או הכפירה? יש מי שיגיד הכפירה. עולם שאין בו אלוקים, עולם שאין בו אמונה, עולם שאין בו רגשות אמונה, זה הכי חם. מוות. המוות של הכפירה, זה האויב. הרמב"ם אומר, לא, האויב זה עבודה זרה. עבודה זרה זה הסכנה הכי גדולה. עם כל הספיחים שלה, הדמיון, ההגשמה, ההשפלה של המושגים, זה האויב. זה הכי מסוכן. ברור שרבי נחמן ודאי נמצא בצד של חושב שהכפירה זה האויב, והאלילות, לא אומר, יש לו... עכשיו ראיתי שהוא מדבר על ה... אלילות זה אמונה נפולה. אבל כאילו המלחמה הגדולה, לא ש... יש גם מאבק עם האלילות, המלחמה הגדולה זה עם הכפירה. זה המקום שאין בו בכלל אמונה. זה המלחמה. ולכן המדע, המחקר, המחקרים, הם חלק מה... חלק מהסכנה, הם לא חלק, הם חלק מהבעיה, כמו שאומרים, לא חלק מהפתרון. לפי רב נחמן. לפי הרמב״ם, האויב זה העבודה הזרה. האויב זה התפיסות הקטנוניות, המגושמות, האליליות. ואז החקירה האנושית, השכל הטהור, השכל הנקי בלשון של הרב, זה חלק מהפתרון. זה מרומם את השכל של האדם ומחלץ אותו מהשפלות של האלילות. כל אדם לבוא ולומר, טוב, זה היסטוריה, הרי זה מה שמקשים על הרמב״ם, אתם יודעים שמה שהרמב״ם פה רמז, שהוא מצא את כל הטעמים של בעיקר הרבה מהקורבנות, הלכות טומאה וטהרה, סורי מאכלות, הוא מצא אותם דרך העיון בכל אותם ספרים. אז אומרים, אני רוצה שהתורה היא רק כביכול מתייחסת למשהו שהיה בעבר, והדברים האלה היום אין אותם. אין היום מישהו עם ההקטות האלה שמאמינים ב... לא יודע מה. שדם חשוב להם, ששעת נזק, כנראה זה חלק מהפולחן שלהם. אז מה עכשיו המשמעות? אתה יכול להגיד, זה רק הכתוב, אבל הרמב"ם בא להסביר. אז הסבר שהוא נוגע רק לעבר, מה עם ההווה והעתיד. אז רגילים לומר שהרמב"ם מתכוון, זה נכון, נכון שזה קצת אולי תוספת לרמב"ם, השלמה לרמב"ם. אבל זה נראה דבר מאוד, מאוד ישר. שהאלילות היא לא סתם משהו שהיה בהיסטוריה. זה לפתח חטאת רובץ. זה מעניין שהרמב״ם דווקא, שהוא כולו הולך למקום של שכל, טהור, זה, אתה יכול להגיד את זה, האלילות בשבילו בכלל לא יריב. לא, היא כן. זאת אומרת, דווקא בגלל שאויב יש את שהוא נותן לה. הוא אומר, היא נמצאת, אנחנו לא נטפל בזה, זה יצמח עוד פעם. כאילו, אם אנחנו לא נטפל באלילות, דרך כל המצוות שהתורה ידריכה אותנו בהדרכה של חוכמה אלוקית, אז אנחנו נמצא את עצמנו מתגודדים עם הרמחים ועד שפוך דם עליהם, כמו אז, שום דבר לא זה. נחזור לשם. אנחנו מוגנים בזכות שהתורה פעלה וממשיכה לפעול וכו', אבל אם לא, יש להסגת הרבה אחורה. לא יודע מתי פעם האחרונה, הזכרתי ש... בזמנו, אני חושב שזה היה בישיבה לצעירים, הרב קופמן, שיחיה. שאלנו אותו, איך זה יכול להיות שהיה פעם יצר של עבודה זרה? אז אמר, תקראו ספר שנקרא בעל זבוב. אני שמעתי מהספר. שמעתם? ספר שכתב סופר אנגלי, על איזה... באמת זה קשור לדוגמה השנייה שרציתי להביא. תכף נזכיר גם אותה. אבל כתב על קבוצה של ילדים, מהחברה הכי... כאילו גבוהה, משכילה, מחונכת באנגליה, שהגיעו לאי בודד ואין מבוגר איתם. ואז הם, לא יודעים, בהתחלה הם כאילו מנסים להתנהל כמו במולדת, בצורה ככה מסודרת, עם כללים, נימוסים, ויש להם גם מנהיג שהוא כאילו מייצג את העולם ההוא, אחד מהילדים. ולאט לאט מתפתחת כאילו קבוצה אלטרנטיבית שהיא מתחילה להתעסק שם עם צדים את החיות הרבה יותר מתעסקים בחיים דם וכולי, ובשלב מסוים הם מתחילים להגיע לפולחן אלילי. נמצאו שם איזושהי דמות מפלצתית שהם מתחילים לסגוד לה, וכל חיה שהם שוחטים, אז הם עושים איזה ריקוד סביב הגולגולת. וכשאתה קורא את זה בספר, הוא מתאר יפה את ה... גם סיפור כזה, אבל איך שהם לאט לאט משילים מעל עצמם את העניבה ואת הבגדים של המקהלה ואת כל ה... נימוסים האנגלים, אתם יודעים, זה לא כמו פה יותר, לאט לאט הכל יורד, ונשארים עם המקומות הכי נמוכים, ובסוף יש שם אולי איזה שניים שמשמרים את הגחלת של התרבות, וכמובן הספר נגמר טוב שברגע האחרון מגיע אונייה, מגיע איזה בן אדם מבוגר, וככה פתאום יש שם תיאור כזה של בכי גדול. זה פתאום מיישר אותם. אז, אז כאילו זה מה שהרמב"ם אומר. הוא אומר, אנחנו צריכים לטפל בכוחות האלה, כי אם לא נטפל בהם, אז הם, נמצאים. יש לאדם את המקומות האלה שמחפש את הריגושים, את היצרים, את האקסטזה, את העוצמות האלה של פולחן וכו'. ורק הזיכוך והבירור שלהם כל הזמן יכול באמת להביא לשכל טהור, לאמונה טהורה. ואם לא, אפשר ליפול בכל רע. באמת, כמו שהזכרתי מקודם, שאומרים שבתקופה דווקא, כאילו אומרים, עבודה זרה היה פעם, אבל בתקופה, בדורות האחרונים, היה תקופה מה שנקרא בהיסטוריה, ההיסטוריונים מכנים, זה תקופה של ההשכלה. לא נתחיל לדבר על השכל, ויש באמת הרבה כבוד למדע ולמחקר וכו'. וזה שהאדם התבוני יכול להיות גם אדם יותר מוסרי, פועל לפי היגיון, לפי מה שיביא תועלת, לא רק לבן אדם, לכל החברה וכו'. וזה תפס מאוד, אני יודע שגם יהודים נתפסו לזה, להשכלה. עם כל ה... גם הבעיות שזה עשה. אבל אחר כך, ההשכלה מאוד הצליחה דווקא בגרמניה. ברלין הייתה נחשבת בירת ההשכלה, שם היה מנדלסון וכן הלאה, אבל גם במובן העולמי כמובן. ואחר כך היה לגרמניה כמה מלחמות עם נפוליאון וזה. הם רצו לחזק את הרוח הגרמנית. אז קוראים לזה תקופה רומנטית. פתאום היה להם הוגי דעות שדיברו על הרוח הגרמנית, על הלאום הגרמניים. ואל תדבר איתי על ערכים אוניברסליים, שיש משהו שמשותף לבני האדם בכל העולם, לכולם יש איזה משהו שווה, יש איזה שכל שכולם יכולים לחשוב אותו ולהתווכח איתו, וזו התפיסה של ההשכלה. שכל אדם הוא בבחירה, כל אדם יש לו עצמאות, אם לכל אדם יש בו איזה צד של שוויון לכל הבני האדם. לא, גרמני. אני מדבר על 1800 ומשהו, כן, 150 שנה לפני הנאצים, כן. תקופה רומנטית. 140. היה בזה משהו אמיתי. הרומנטיקה דיברה על הערך של הלאום, של האדמה, של הרגשות, לא רק של השכל, אל תהיה כזה שכל קר. אבל משום מה, המשכילים דיברו על שוויון זכויות ליהודים. האלה לא. יהודים זה מקלקלים את הרוח הגרמנית, מקלקלים את הלאום הגרמני, ככה הם אמרו ברז, דורות של ספרות אנטישמית עד שזה בא לידי ביטוי. כל הדורות זה בא קצת, שם אנחנו יודעים מה שקרה בסוף. אז הרומנטיקה הזאת הייתה באיזה סוג של אלילות. לא לקחו פסלים, אבל חזרו לאותם מקומות, לאותם מחוזות, ששוב היה באיזה משהו קצת פחות כפרני, פחות הפך הדת, לכן יש בזה גם נקודות אמיתיות. להבדיל, יש כאלה אומרים שיש משהו בתדרים שהחסידות מדברת עליהם, מקביל למה שהרומנטיקה באומות, להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, כן? לגעת ברגשות, להעריך את ההמון, הכוח של ההמון, לא רק להגיד שאנשים החושבים זה העיקר בחברה, אלא גם ההמון, עם התחושות שלו, עם האינטואיציה שלו. אז להבדיל שאומרים להבדלה בין קודש לחול, זה לא סתם. כי כשאצלנו גם כשנדברים כביכול אותו תדר, אבל זה בהקשר אחר אחר לגמרי. אבל אצלם זה היה עם הרבה הרבה קליפות. ואל תתפלו שאני כאילו מחבר בין זה, גם כשהייתה נבואה, היה אלילות, כן. כשלא הייתה נבואה, גם לא הייתה אלילות, זה לעומת זה עשה אלוקים, כן. כשהיה את התדר הנבואי, אז באותו תדר, כשתימו אותו, זה הלך לעבודה זרה. כשלא תימו אותו, זה הלך לנבואה ול... באמת לאהבת הארץ ולקשר עם האומה. אבל אומר הרמב״ם, הכוחות האלה הם כוחות עצומים, נדרים, נדרים בקודש. אפשר באהבת השם לשגות. כמו אהבת, כמו חולה אהבה. אבל צריך לזכך את זה, צריך לברר את זה. אם לא נעשה את זה, אז יכולים ליפול לתאומות. זה מה שאומר הרמב״ם.
לפי הרמב״ם זה גם...
לפי הרמב״ם, זה הכוחות שמביאים לנבואה, או שאצל הרמב״ם הנבואה היא דווקא ממקום שכלי יותר. שאלה טובה שאלת. נכון, הוא גם את הנבואה עשה במקום הרבה הרבה יותר שכלי. למרות שהרי הוא אומר שחוץ מנבואת משה, אז חלק ממעלת הנביא, למדנו את זה גם, הזכרנו את זה פה בהזדמנות שהיה שייך גם בשמונה פרקים וגם בשנה, שכוח המדמה מתוקן אצל הנביא. שכוח המדמה, כוח הממשלה, זה חלק מהכוחות שהשתמשו בהם. אז אני מסכים, זה לא כמו מה שבדרך כלל מבטאים בו את התיאור של מה, איך נראית הנבואה. הנבואה באמת, אצל רובנו נראית אולי יותר כמו ההוויה שהייתה אצל החסידים, המקובלים, בעלי המדרש המופלאים וכו', בכל דור לפי עניינו. אבל גם הרמב״ם מדבר על השותפות של כוח הדמיון שנמצאת שם. כן. אז לא, זו מדרגה יותר נמוכה, וגם הדמיון הוא בהקשר נכון, הוא במינון נכון, כי השכל שם הוא המלך. מצד שני צריך לומר, אם כבר מדברים על זה, צריך לומר כדי להשלים את התמונה, שכשהרמב"ם אומר שכל, הוא לא מתכוון למה שאנחנו אומרים שכל. כמו שהוא אומר נבואה, הוא לא מתכוון למה שאנחנו, לאותו מנגינה של נבואה כמו שאנחנו, כמו שאתה אומר. כשהרמב"ם אומר שכל, זה לא השכל הקר, האובייקטיבי, הניטרלי שאנחנו מכירים, כי ודאי שאי אפשר להגיע איתו לכל המשפטים הלוהטים שהוא כותב בהלכות תשובה או ביסודי תורה או במורה נבוכים, כן? אלא זה הבהירות השלמה של המחשבה שבה החיים מורגשים, כן? זה המקום הזה שאדם מרגיש שהוא מתאחד אפילו, הוא מתאחד עם השלמות האלוקית, עם ההשגה, והנפש מתקיימת בקיום המושכל, כמו, יש פה עוצמות גדולות. אז כאילו, הוא לוקח את הכוחות האלה של, שאנחנו אולי, כשמדברים עליהם בהפרדה, דמיון ורגש, הם כדולים בתוך המחשבה התאורה. אבל הוא אומר, אבל בלי מחשבה התאורה, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל זה כאילו, אני אומר, העומר שלו, כן? הוא כן אומר. אבל כל דבריו, כמו ש... למה כל כך חשוב לו היוונים וה... מה לנו וליוונים? היוונים גזרו עלינו גזרות בחנוכה ו... טוב, המצרים יציאת מצרים, הקסדים החריבו את הבית ראשון, מה עם הקלדים? לא יודע. כנענים בכלל. קיצור, למה היוונים יותר טובים מכל השאר? אז זה לא באמת... זה היחס למדע. היוונים בתור מי שעסקו במשהו שהוא באמת אוניברסלי, זה לא יווני. אז אולי הגדולה, כן? אם זה היווני, הרוח היוונית, כן? כמו הרוח הגרמנית. מה שמע, מה זה? זה באמת לא היה מה שאנחנו מדברים. זה לא הרוח היוונית. זה המחשבה האנושית. יוונים היו אלה שהביאו אותה לעולם, אחר כך זה יכול היה להיות אצל פילוסופים ערבים בתקופות יותר מאוחרות, אחר כך זה יכול להיות להתגלגל בכל מיני ארצות אחרות. הרב קורא לזה מחשבות, במאמר המחשבות, שיש מחשבות שהם לא שייכים לאומה מסוימת. כל אדם יש לו היגיון, כל אדם יכול לחשוב, כל אדם יכול להוכיח הוכחות. באמת יכולים לשבת אנשים מכל העולם ולחקור מחקרים בפיזיקה ומה ש... נגיד בבדיקת דם, שמעתם שהם הוציאו פה בישראל, עכשיו, לא זוכר עכשיו באיזה מקום, באיזה אוניברסיטה, באיזה מכון מחקר, אולי בתל אביב, שמוצאים את כל המומים של העובר בלי בדיקת מישפיר, בבדיקת דם. וזה הרבה יותר בטוח, כי מי שפיר זה גם עושה סיכון מסוים של הפלות. וזה כנראה משהו בינלאומי, זה דברים כאלה כל העולם מחפש. אז יכול החוקר בישראל לבוא ולספר את זה באמריקה או בצרפת או ביפן או בהודו, וזה נכון, ולהשתמש באותם טיעונים ואותו היגיון שכולם יכולים לדבר בו, כולם יכולים להבין אותו, זה משהו כלל אנושי. זה המדע שהרמב"ם מדבר עליו, והחשיבה הזאת, הכבוד לשכל, והכבוד לביקורתיות, והכבוד להיות מוכן להעמיד את הדברים שלך במבחן המציאות, והולכת אחרי החושים גם אם לא קשור לכלום. כמו דוגמה שהרמב"ם מביא במקום אחר, שבעיניים השמש נראית בגודל מסוים, אבל מי שקצת למד יודע שהיא בגודל עצום, במרחק כזה, והכל יכול ממש להוכיח בהוכחות גמורות. אז הוא מדבר במדידות של אז, לפי חישובים, של חשבון, של זה. כמה רוצה להראות, כמה מרחק יש בין מי שהולך לפי התחושה הראשונה לבין מי שקצת העמיק חשוב. אז המכת המחשבה מסלקת את הדמיונות, מסלקת את גם את מה שלפעמים נתפס כביכול בחושים ממשיים וגם ודאי בכל הדברים הנוספים, שזה כל אותם מחשבות אליליות. לכן הרמב״ם רואה בזה דבר מאוד מאוד יקר וגדול. אני כבר מדברים, נגידי הרב, שטר משוברו בצידו. הרבה פעמים אני חושב שהממשיכים של הרמב״ם בהקשר הזה, לא מכל ההקשרים, לתרץ את הרמב״ם מתרצים בכל הישיבות וכן הלאה. אבל בהקשר על זה, שכאילו לא להיות יותר מדי מדמיונות, להיות באיזה שכל כזה שקול וטהור זה הרציון. אבל אתם יודעים ששאלו את הרב ליכטנשטיין, מי הדמות שהוא הולך לפיה? מכירים את
הרמב״ן?
רמב״ן, לא הרמב״ם. דווקא הרמב״ן היה מקובל, הרמב״ן היה... יש פעם דיברנו על זה? מה משך? חשבתי שלהביא גם הכלליות שבו, שהיה גם מקובל וגם פילוסוף וגם פרשן וגם למדן. נראה לי שהלמדן, זה אולי היה הלב. אצלו קודם כל היה לימוד, דבר מאוד מאוד בולט, ממש הוא ראש בית המדרש של כל הראשונים הספרדים, ויחד עם זה מבט כולל. הרמב"ן היה בין המיוחדים שהתווכחו עם מורה נבוכים, אבל לא בטוב תשרפו, בהערכה גדולה מאוד ובוויכוח, זה הרמב"ן. זה אומר, יש כמה שצריך לשמש אותם, איך עושים מחלוקת. שזכרנו, אחד זה רב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגר"א, איך הוא התווכח עם החסידים? באופן מושכל, לא באופן של... ככה הוא תפס, למרות שרבו נהג אחרת, כן? אבל הוא היה מספיק גדול בשביל להכריע ככה. וגם הרמב"ן עם המורה נבוכים. שיהיו כאלה באמת, גם מתוך קנאת השם צבקות, וגם להם יש את הקול ואת מה שנשאר בעם ישראל, מהזעקה שלהם, אבל שנלחמו בחריפות יותר גדולה. היו כאלה שהיו לגמרי עם הרמב״ן. הרמב״ן כן היה בבית מדרש אחר, התלמיד של המקובלים. ראה בזה כן את המקום היותר מכוון ויותר אמיתי, חוכמת האמת. אבל לא משהו, גרס שכתובה כמו שיר, מעריך ללמד זכות על הרמב״ם. לא רק על המשנה תורה, כי יש גם אמרו, טוב, מורה נבוכים, אמרו, בסדר, צריך להרגיע כמה פילוסופים, זה כתב את זה, אבל זה לא העיקר, העיקר זה משנה תורה. הרמב״ן על המורה נבוכים ללמד זכות. אני חושב שבין השאר הוא אומר את הדברים מהסוג הזה, איך שבעזרת כל החוכמה הוא בא ומברר את האמונה.
אם הדעה זה גם היגיון, ולא רק מה שנקרא ריאלי, אלא
גם
דברים, חושב שזה מדעי הרוח וכל זה, המוסר משתנה.
אז מה?
אז המוסר בעצם משתנה, אנחנו רואים את העולם לפני 100 שנה ואת העולם עכשיו, זה כאילו... מה שהרמב״ם אמר שהרמב״ם גילו על ידי השכל, ככה זה, השכל והמדע בעצם לא יחזו את העולם לאלילות. אבל זה יכול לאלילות אולי כן, אבל לא לאמת הנכונה, יכול להתבלבל, המוסר משתנה או לא תלוי.
ומה, תסביר יותר את השאלה שלך.
אני אומר, אומנם השכל והמדע הוא זה נגד האלילות. אבל הוא לא גורם למוסר מוחלט
בהכרח,
כי המוסר
הוא משהו משתנה. טוב. מוסר מוחלט, הרמב״ם בסוף, זה קומה. זה לא הקומה האחרונה, אולי אפילו העיקרית, כן? זה קומה שהיא כלי, קודם כל היא חלק מהקומה האנושית, זה לא סתם איזה, אתה יודע, יש איזה משהו, מטטה, אתה משתמש בו וזורק. זה חלק מהאדם. אבל זה קומה שמזככת את המחשבה. אחרי זה יש את הקומה של האמונה, של המסורת. הוא יביא את הפילוסופים, אחר כך יגיד, אבל יש דברים שאנחנו לא מסכימים עם הפילוסופים. אבל אגב, אם כבר הזכרת מה שקורה עם השינוי של השכל, שגם בדור שלנו, אני כבר דיברנו על זה, אבל יש סביב כל הוויכוחים עם נקרא לזה התפיסה של הפוליטיקלי קורקט, כן? פוליטיקת הזהויות, כל המילים האלה. אז אחד הטענות שטוענים, ואפשר לציין מי שככה ננסח את זה יפה, אחד כמו גדי טאו. אז פעם קראנו כולנו את הספר שלו, פוסט מודרניזם, שנקרא המרד השפוף, ועכשיו הוא גם ראיתי איזה מאמר שלו, שהביקורת שלו על כל החכמי המגדר וכיוצא בהם, זה שהאמת כבר לא מעניינת אותם. כלומר, הוא בעצם בא נגדם בשם המדע. נכון, הם כאילו נחשבים, זה אגב, אני חושב שגם הרומנטיקה היה בה משהו מבלבל, כי זה היה כאילו קומה על גבי. על גבי ההשכלה הגיעו למשהו עוד יותר. אבל אני אומר, רגע, רגע, אתם עדיין חושבים, אתם עדיין מוכנים להאמין את הדברים שלכם במבחן ההיגיון, והוא הביא כל מיני דוגמאות שהם כבר פשוט לא מוכנים לספר את האמת, לא מוכנים לדבר על העובדות כמו שהם. עכשיו, במדעי הטבע קשה לעשות דברים כאלה, למרות שאני לא יודע מה קורה שם במדעי הטבע בעניינים האלה, זה הרי חלק מהוויכוחים קשורים גם לדברים שנוגעים ממש למדעי הטבע. אבל גם מדעי הרוח, אם הדברים הם לא... יש איזה היגיון ורצף שאתה יכול להסביר בו אירועים, ולפעמים אתה בא עם איזושהי תיאוריה, מקרה מפורסם, שהוא גם מתבטא בו, זה הרצח הנורא שהיה, כן, של אורי אנסבכר, השם יקום דמה. אז חכמי המגדר אמרו שזה עוד רצח על רקע מגדרי. לא כולם, גם ביניהם יש משוגעים יותר, משוגעים פחות. אבל לא אמר, זה כאילו אדם מתחרחש לעובדות. כבר לא אכפת להם מה האמת, הם כאילו אין כל האירועים שקשורים למאבק בין יהודים וערבים, הם כאילו, יש פה רק סיפור אחד, ואיתו אתה מספר את הכל, ואתה... כמובן, יכול להיות שהם התעקשו, הם כאילו, נראה שהרוב זה רוצחים ולא רוצחות וכן הלאה, בסדר, אבל זה כבר עיוורון, זה כבר לא לדבר על העובדות, לא לפעמים אפילו פשוט להסתיר אותם, אז זה גם סוג של, זה קלדיים מודרניים, כן, פוסט-מודרניים בעצם. שהמודרני אחרי הכל הוא מכבד את השכל. הפוסט-מודרני מצד אחד יש בו חוכמה, כי הוא לא בא לפני, הוא בא אחרי. הוא בא מתוך היגיון, אבל זה כאילו היגיון שקצת מרסק את ההיגיון. אז הוא קצת חוזר לקלדיים והכסדים והמצרים והכנענים. אפשר להגיד שהרמב״ם היה בוויכוח היום, האם... לאמץ את הפוסט-מודרנה כהשלמה לאמונה או להגיד שזה שטויות, אפשר מהאיגרת הזאת לטעון שבמידה רבה יש סיכוי שיאמר שזה שטויות. שוק, בחוכמת חיים, זה כבר לא יכול להגיד שזה לקוח מהרמב״ם, אבל אין לי ספק שגם בפתגמים של כל אותם אנשי הצבא, אני חושב שהוא קורא להם, בטח יש גם כמה דברים טובים, כמו כל מיני ספרי פתגמים עתיקים של כל העמים. בטח יש שם גם כל מיני דברים של טעם, אבל כשיטה, כתפיסה, אז כן. אני זוכר שפעם הייתי בפאנל כזה, לא שני הרבה, אבל פעם אחת הייתי נדירות. אז היה שם פרופסור שלום רוזנברג משמע, והרב שגר, זיכרונו לברכה, ודיברו על הפוסט-מודרניזם סביב הספרים של הרב שגר. הרב שגר לימד זכות כדרכו, ורוזנברג ראית שהוא נגד. רוזנברג, שבעניין הזה הוא תלמיד של הרמב״ם, גם איש מאוד חכם. מבין הפרופסורים היותר קרובים, אפילו המילה קרובים לא מתאימה, ממש באורחת הם ימנו אותה. וראית ש... לא, הוא דיבר בכבוד, כי הוא ניהל דיון, הוא גם ידע שהרב שגר יש סברות, והוא מכיבד אותו, אבל ראית ש... דיון, אבל המסקנה היא שזה הבלים, המסקנה היא שהוא... ראית ש... לא רק כי זה לא מסתדר לו, כן, אלא לא... מתקומם על זה. אז... אני חושב שבעניין הזה המשך של הרבינו הרמב״ם. צריך לא להאמין מהם, אין לה ראיות ברורות ונכונות, אין בהם דופי, יש לבטל כל אותם הדברים, כן, נלך רק אחרי הראיות הברורות, ולא ידבק באותם הדברים, אלא פיתי שאמין לכל דבר, ומי שרוצה לרמות אחרים. אז נכון, שהוא בטח דיבר על ממש שרלטנים, אבל יש גם רמאים עם חליפה בהקשר הזה. ואז נראה עוד מסקנה שלו בעניין הזה. הודיעו רבותיי שחוכמת הכוכבים שהיא חוכמה ודאית, היא ידיעת, יכול להיות שאצלכם יש כבר את הכותרת, נכון? איך זה נקרא? היא ידיעת...
חוכמת הכוכבים
אמיתית? החילוך בין אסטרונומיה לאסטרולוגיה. היא ידיעת צורת הגלגלים, עניינם, מידתם, ודרך הילוכם, מזמן סביבת כל אחד ואחד, נטייתם לצפון, לדרום, וסביבתם, מלשון סיבוב, כן? איך הם מסתובבים? למזרח או למערב, ומסלול כל כוכב ודרכו, יחו, וכל זה וכיוצא בו חיברו חכמי יוון ופרס והודו. ההודים מצטרפים פה חבר'ה הטובים. חיבורים וחוכמה מפוארה הרבה. ממנה יוודע לקוט המאורות ומתי ילקו בכל מקום, וממנה יוודע מאיזו עילה יראה הירח כקשת, והולך ומתגדל עד שישלם ויחזור ויחסר מעט מעט, וממנה יוודע מתי תראה הלבנה או לא תראה, ומאיזה טעם יהיה יום ארוך ויום קצר, ומאיזה טעם יעלו שני כוכבים כאחד ולא ישקעו כאחד. חלק מהדברים מפורסמים גם אצלנו, כן? למה הקיץ ארוך, ויש ביום בקיץ היום ארוך ובחורף היום קצר, ולמה הירח. לפחות בספרים שלמדנו בילדותינו עם כל הסרטוטים. ומאיזה טעם יהיה יום זה במקום זה 13 שעות, מקום אחרי 15 שעות, הנה אריכות הימים, או 16 או 20, והוא יום אחד, מקום אחד היום ולילה שווים לעולם, או מקום אחר היום כמו חודש, או שני חודשים, או שלושה, עד שימצא מקום שתהיה כל השנה שישה חודשים יום, שישה חודשים לילה. נכון, זה בכתבים. וכמה עינות המטמיעים ודעו מאותה החוכמה, אבל כל אמת בלא ספק. וזה באמת הזמן הוכיח את הדברים. החוכמה הזאת הלכה והתפתחה, והלכה ועשתה גם פירות, עד כדי שמדינת ישראל, כבר הזכרנו המצאה אחת, אז המצאה השנייה ששלחו השבוע טיל הירח. רק אני לא יודע אם הוא הגיע, קוראים שהיו תקלות.
הוא אמור להגיע גם ממלך בעוד איזה חודש.
מה?
הוא עושה הרבה סירובים לפני שהוא הגיע, הוא אמור להגיע עוד איזה חודש. לא בטוח שזה
היה. ולא בטוח שהוא הגיע לתחנה הסופית?
לא בטוח שגם התקלה תפריע.
לא בטוח שתקלה תפריע.
זה אמור תוך חודשיים.
והסירובים זה חלק מהעניין. נכון, זה חלק מהתוכנית. שיסתובב, יצלם, להראות העמים והשרים את חוכמה. את חוכמתה. חוכמתנו, כן. כי חוכמתכם ובינתכם מן העמים, זה ידיעת תקופות ומזלות, כן. זה מה שהוא אומר פה מיד במשפט הבא. מה אתה אומר?
נאמרו תוך חודשיים, אבל גם אם יהיה להם איזה עיכוב, אז יכול להיות שהם יצליחו אחרי עוד חודש לעשות.
הם כאילו מפעילים אותו מפה.
כן.
עם שלט, מה?
הקטע של הסיבובים זה כדי, אין להם מספיק דלק בשביל להגיע לריח עם דבר כזה קטן.
אז מה הם עושים?
מצליחים להכניס אותו במסלול אליפטי, ככה שבצורה כזאת, הוא כבר יגיע בצורה יליבית כל כך, עד שהוא כבר ייכנס למסלול של הריח, ואז הוא יגיע לשם.
באמת?
והנחתה זה החלק קשה. וזה עושים עם בו.
הנחתה על הירח?
כן, הנחתה עם עבירים, כאילו.
דברים מפליאים. טוב. הנה, זה המשפט הבא, זה טוב לסיים בזה. וכמה אין לבד, והכל אמת והכל הספק, וזהו חשבון תקופת שאמרו חכמים, שהיא חוכמה ובינה לעיני העמים, ואמרו על זה גם עלינו, על עם ישראל. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, כי התורה זה לא לעיני העמים, כי אין להם הרגש ויחס אליה, גם לא צריכים ללמוד אותה. אבל לזה שיש בעם ישראל גם יחס לחוכמות האלה, וזה חשוב לנו, כי זה נוגע ללוח השנה. אז בזה גם העמים מבינים את חוכמת ישראל, והנה, ממש מה שדיברנו עכשיו. אבל אלו הדברים של עוברי השמיים הטיפשים, אינם כלום. Thank you.